ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף סמך דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו דוגמאות שונות של תשלום מראש כדי לקבל תוצר לאחר זמן. הגמרא, תשימו לב שהשורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה, וכתבנו רב כהנה בעיגול, ואנחנו מדברים על השבע שורות הבאות, דברי רב כהנה. אמר רב כהנה, הווה יתיבנה בשילי פרקי דרב, הייתי, ישבתי בסוף השיעור של רב, הוא אומר שהוא בא מאוחר, הוא בא בסיום הדרשה, ושמית, תקמה, ואני שמעתי שהוא אומר, קרי, הם דלויים, מילונים, משהו כזה שצומח, אוכל, והוא הזכיר את הקרי הזה פעמים רבות בשיעור. ולא ידענה מי כמר, הרי באתי מאוחר, אז אני לא ידעתי במה הוא התכוון בזה שהוא הזכיר את הקרי האלו. פרט הדקם רב, אחרי שרב קם, סיים את השיעור, אמר לאמרי להו, אני שאלתי את הנוכחים, מי קרי קרי, דקם הרב? מה הפירוש, מה פשר הקרי קרי שהוא הזכיר כל כך הרבה? אמרו לי, אחי, קמר רב, היימן דיאי בזוזי לגינה הקרי. מישהו משלם לגנן זה שמגדל את הקרי האלו, וכעז לי 10 קרי בני זרתה, 10 קרי בזוז. מה זה בני זרתה? הם קטנים, שיעור קטן, השיעור הזה פחות מאמה, 10 בזוז. ואמר לי, יבינה לך בני גרמידה, אני אספק לך קרי בני אמה. אז שוב פעם, בן אדם לקוח נותן כסף לגנן, המגדל הקרי, והוא נותן לו את הכסף בזמן ש10 קטנים בזוז. והספק אומר, אני אספק לך גדולים. אז הרב אומר, יתנהו, שאלי, אם יש גדולות בני אמה, אז זה מותר. להתנהו, אסור. אם הם אינם קיימים, יש רק קטנות, אז הסידור הזה הוא אסור. למה? כי תמועת הקדמת המאות עכשיו, הספק מוכן לתת, הגנן מוכן לתת גדולים, משהו שווה יותר, אבל מאוחר. על פי הגמרא שלמדנו בשיעור הקודם, זה נקרא אגר נתר, שכר המתנה. הוא מקבל את הכסף עכשיו, והלקוח ממתין לקבל את הספקה עד לאחר זמן, ואז מקבל יותר. הגמרא אומרת על מה שרב אומר כאן, ההבדל בין איתנו מותר, אם לתנו אסור, פשיטה. אז זה פשוט, זה כריבית, כמו שתיארנו. אז מה רב מחדש שלא הייתי יכול לדעת לבד? רק נשים לב כעת, מבחינת מבנה הגמרא, אתם רואים מספר רומאי אחד אצל הגמרא, ובעוד כמה שורות מספר 2, וגם צורת פפיון. אז אנחנו נתייחס למבנה מיד, בשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו את המספרים האלו, 1-2, שני לשונות בעניין תשלום מראש עבור דלויים, דלויים זה הקרי. בשעת התשלום הם קטנים, ויקבל אותם מאוחר יותר לאחר שיגדלו עוד. דהיינו, תוספת שבאה ממילא, זה אותו פרי רק שהוא גודל, זה נקרא, הוא מוסיף ממילא. סימון זה הפפיון בא להבליט הקשר וההבדל בין שני הלשונות. אז לשנה הראשונה ראינו שרב אומר שאם אצל הגנן אין הגדולים, אז אסור, לשלם לו עכשיו כדי לקבל אחר כך הספקה של גדולים. על זה אנחנו שואלים פשיטה. עונה הגמרא, למה אני צריך את רב? מהו דתימה? כיוון דממילא כרבו, מאחר שמדובר פה ב, 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 בצומח, אותו ירק או פרי שהוא גודל ממילא, הוא ממילא כרבו, רבו זה גודל. זה לא מה שמישהו בפורם מוסיף משהו חיצוני, זה אותו פרי, אני שילמתי וקיים כעת קטנים, נכון, אין גדולים, אבל יש הקטנים, הקטנים האלו גדלים ממילא, שפי ודמי, הייתי חושב שזה בכל זאת מותר. כמה שמלן, רב מבשר לנו כאן בדוגמה הזאת, שגם אם מדובר בממילא קרב, הוא אסור. כמן, הבסיס איזו טנה אומר רב הדברים אלו, תשובה, ותשימו לב, השורות הבאות מסומנות כתשובה ארוכה. אנחנו מדברים על בערך 10 שורות הבאות, כפי שמסומן. אז הגמרא אומרת שהדין הזה של רב, דהיינו, למרות שממילא קרב הוא בכל זאת זה אסור, הוא מבוסס על התנא דתניא, הולך לחלוב את עיזיו ולגזוז את רחליו ולרודות את כברתו. מצאו חברו ואמר לו, מה שאיזי חולבות מכור לך. מה שאיזי חולבות, בין אם זה מעט בין אם זה הרבה, הוא לא מדבר, הוא לא מתחייב לאיזושהי כמות, מה שיצא מכור לך, ואומר וכך וכך זוזים. מה שרחלי גוזזות מכור לך, מה שקברתי רודה מכור לך. מותר. נסתכל ברש"י, מה שאיזי חובות מכור לך בכך וכך זוז, אם את אם רב יגיח, זה מה שתקבל, לא משנה, לא מדברים על איזו התחייבות על כמות מסוימת. מותר, שרי קיבל עליו הפסד ושכר, אותו ששילם, אין כאן רווח מובטח, נגיד הוא שילם סכום מסוים וה הכמות של החלב שהוא יחלוב הוא יוצא הרבה פחות ממה שהוא שילם, אז הוא בעצם הפסיד. אז מאחר שכן הוא מקבל עליו גם צד ההפסד וגם צד הרווח, הוא כך אפילו ימצא יותר משווה הדמים, גם במקרה שהוא חולב יותר ממה שהוא שילם או גוזז יותר ממה שהוא שילם, אין כאן אגר נטלת, אין כאן את השכר המתנה. דאי הווי בציר מדמים נמי הווי שקל, כי יוצא שלפי הסידור הזה גם אם יוצא פחות ממשהו שלהם, זהו, הוא יקבל את זה. ממשיך הגמרא, אבל אם אמר לו מה שאיזי חובות כך וכך, כאן הוא נוקט כמות, מכור לך, והוא מוזיל גבי בשכר הקדמת המעות, זה מה שנראה אחר כך ברש"י, זה צריכים להוסיף את זה בהסבר המקור. אז המוכר אומר, מה שאיזי חובות, הוא נוקט בסכום, בכמות מסוימת, והוא אומר שתמורת הכסף שאתה משלם לי עכשיו, אתה משלם לי סכום כסף שהוא בעצם פחות ממה שאתה תקבל, אבל אחר כך. אני קורא את הגמרא עוד פעם, מה שאיזי חולבות כך וכך מכור לך, מה שרחלי גוזזות כך וכך מכור לך, מה שקברתי רודה כך וכך מכור לך. אסור. ואף על גב דממילא קרבו, למרות שמדובר פה על דברים שצומחים גדלים מעצמם. למשל, הוא משלם עבור צמר שיגזז אחר כך, אבל הצמר כבר קיים על, על הכבש, ורק מה? הוא יגדל, ויגדל עד השעה שהוא יספק לו את זה. אז מבחינת דוגמאות, אלו דוגמאות של ממילא קרבו, כיוון דלתנו באישתה, מאחר שהם אינם קיימים בשעת התשלום, אסור, וזה דומה למה שראינו מקודם לגבי אותם דלויים, אותם קרי. שמי ששילם עבורם בשעה שהם קטנים ואין לספק אצלו במחסנים גדולים, אסור אספקת הדלויים מאוחר יותר כשהם גדולים. רשי אבל אמר לו כך וכך סעין ואוזיל גבי, והספק מוזיל, נותן לו, הוא יספק לו בכמות כזאת שהוא שווה יותר ממה שהוא קיבל כספי. ולמה הוא מוכן לעשות את זה? בשכר הקדמת המעות, בשכר זה שהוא קיבל את המעות עכשיו וממתין להספקה. הנה השתמשתי במילת המפתח, הוא ממתין להספקה, הוא מוכן לספק מה ששווה יותר, מאוחר יותר, זה אסור. כעת אנחנו ממשיכים בגמרא בלשנה השנייה, איקה דיאמרי, אמר רבה, בניין הקרי, אדם שילם לגנן בזמן שכל מה שיש להם קטנים, קבל הספקה מאוחר יותר כשהם גדולים. אז רבה אומר, כיוון דממילא קרה, והוא שפיר דמי, הנה זה בדיוק ההפך, הפוך ממה שראינו בלשון הראשון. אז מותר לפי רבה לשלם מחיר מוזר מראש ולקבל הקרי לאחר שיהיו גדולים, כי ממילא קרבו. שורת אומר, ועד תניא כך וכך עשו אותו ברייתא. יש לנו גם חיצים מצד הגמרא לפני כמה שעות ראינו שבעניין הגיזה והחלב אמרנו שזה אסור. הגמרא עונה, יש הבדל בין המקרה של הקרי למקרה של החלב והגיזות. חתם בחלב וגיזה לאו מיני קרבו, וההוכחה לכך, דשקלי לי להי, אני לוקח, נגיד חלבתי את הבהמה היום, אני הוצאתי את החלב, אני גזזתי מה שקיים על הרחיל, תשקלי לי להי, ואתי אחינה בדוחתי, ויצמח עוד, יבוא עוד חלב מהמקום שלקחתי, מאותם עתינים יבוא עוד חלב, מאותו גוף בהמה יצמח עוד צמר. הכה בעניין הקרי, הכה מיני קרבו. מקודם, אני חוזר עוד פעם, בעניין החלב והגיזה, החלב שלקחתי עכשיו, החלב הבא לא צומח מהחלב שלקחתי עכשיו, הצמר שיצמח אחר כך לא צומח מהצמר שגזזתי עכשיו. זה לאו מיני קרבו. מה שאין כיצר קרי, מיני קרבו. התוספת הוא בא מכוח הקטנים שקיימים עכשיו. מהקטנים שאני משלם עבורם עכשיו, נעשו גדולות. דכי שקלי לילה, אם אני מסיר, אני קוצץ את הקטנים, לא עתי אחינה בדוחתי, לא יבוא קרי אחר במקומו. הסימן ש... הגדולים איך אומרים, מוסיפים בכמות או בשיעור של אותם קטנים, הוא בא מהקטנים עצמם שאני משלם עבור הקטנים עכשיו. אומר רשי, מיני קרבו, רשי ארבע שעות מהסוף, מכוח הקטנות בא, והקטנות כבר היו בשעת המחר ומדידי הוא דקר משבח ואזיל. לכן, לפי הלשנה השנייה, מותר. כי זה במו עינינו, שילמתי נכון עבור הקטנים, אבל זה כמו לשלם עבור הגדולים. ואין כאן בעיה של אגר נטר. וזה שונה מהדוגמה של החלב והצמר שהוזכר מוקדם יותר. אמר אביי, שרי ליליני שלמי מלא לחברי, מותר לאדם להגיד לחברו, הילך ארבע זוזי, החביתה דחמרה. עבור החבית, יין שיש בידך, אי תקפה ברשותך, אם היין יחמיץ, אז זה בעיה שלך, אני אקבל את הכסף שלי בחזרה, אי יקרה, יזילה ברשותי. אבל אם יהיה שינוי בשווי של החבית, או יעלה, יתייקר, או יוזל, זה על חשבוני. אמר לי רב שרביה, אז רב שרביה מקשה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב'. היי, הסידור הזה שהוא משלם עבור חבית יין, והוא אומר למוכר, אם זה יחמיץ זה יהיה הפסד שלך, אני לא אקבל את זה, זה דוגמה שקרוב לשכר ורחוק להפסד הוא, וסידור כזה הוא אסור. זה מצב שהקונה, מי שמשלם את הכסף, הוא מבטיח לעצמו רווח בלי להסתכן בהפסד, וזה אסור. זה בעיה שמכניס אותנו לתחום של הריבית. אומר רש"י בשורה הראשונה, רחוק להפסד, אם תקפה, אם זה יחמיץ, לא מקבל עליה, הוא לא מקבל, הלוקח לא מקבל על עצמו היין המקוקל. ותניא בפיוקים, קרוב לסחב רחוק להפסד, מי ש עושה הסדר כזה רשע, תשקיל ריבית, הוא בעצם מקבל ריבית. דהיינו, החבית הזה, אם זה יתייקר, אז הוא מרוויח, אז הוא שילם עכשיו, מקבל יותר מאוחר החבית, אספקת החבית מאוחר יותר, אחרי שהוא יתייקר, זה ריבית. וכיוון דהיינו מקבל עליו אחריות המקח, הוא לא מקבל לעצמו כל אחריות, שגם אם זה יחמיץ הוא יקבל. נמצא שאין, זה מחר, זה לא נקרא מחירה. מחירה אתה מקבל כל האפשרויות, גם הקלקול, החמיצות, גם שינוי המחיר. ומאוד הוויין אצלו, זה שהקדמתי לו לבעל היין, שילמתי לו עכשיו, מקבל אחר כך היין, זה הלוואה. הכסף שהקדמתי לו זה כמו הלוואה אצלו, הוא קריבת השכר, מחמת ריבית הוא, זה שהסיכוי להרוויח הוא יותר גדול, זה הריבית. עונה הגמרא, אביי עונה, אמר לי, כיוון מקבל עלי זולה, בל נשכח, אותו ששילם קיבל עצמו גם אם היין יוזל, הוא מקבל הצד צד ההפסד הזה, מבחינת שינוי מחיר לרעה, קרוב לזה ולזה הוא. זה נקרא קרוב גם לשכר, גם להפסד, ולכן זה לא דומה לריבית, שריבית הוא רווח מובטח, ולכן זה מותר. הגענו למשנה חדשה, ונפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, המלווה את חברו. אין לקבל טובות מהלווה. המשנה, המלווה את חברו, לא ידור בחצרו חינם. המלווה, על המלווה להימנע לדור בחצר, של החצר של הלווה בחינם. כמה? המלווה הזה יקבל חזרה את ההלוואה שלו, וגם מרוויח את שווי הדיור בחצר. אז הוא מרוויח, מקבל מהלווה יותר ממה שהוא הלווה לו, ולא יזכור ממנו בפחות, מפני שהוא ריבית. גם זה יהיה אסור למלווה לזכור ממנו, מהלווה, בפחות מהזכות המקובלת, כי אותו הפחתה זה רווח למלווה. אז בנוסף קבלת ההלוואה בחזרה, גם מרוויח בהנחה הזאת, אז זה נקרא ריבית. וכעת נתייחס למבנה. קודם כל רואים צורת מעוין אצל סביב רב יוסף בר מניומי, ויש מספרים רומאי בצד הגמרא גם במעוניינים. באמצע עמוד אפשר לראות איקא דיאמי עם פס מפותל, שזה דרכנו להפריד בין לשנה קודמת ללשנה חדשה. ומספר רומאי 2, שוב באמצע עמוד בשוליים כתבנו שהאחד ושתיים הם שני לשונות ברב יוסף בר מניומי. גם יופיע פס כפול, והראשון מבליט את המילה ילווהו, הפעם השנייה יבליט את המילה הלוויני, הבדל בין שני הלשונות. הגמרא, אמר רב יוסי בר מנומי אמר רב נחמן, אף הפי שאמרו, זה נאמר במסכת בבא קמא, הדר בחצר חברו שלו מדעתו אינו צריך לעלות לו שכר. אומר רש"י, אינו צריך לעלות לו שכר, זה שדר בחצר חברו והוא קימנה, והמקרה שמה בבבא קמא בחצר דלא קיימא לגה, שבעל החצר באופן כללי לא מזכיר את החצר הזה, אבל היי גבר שדר בה אביד למגר בית לדירתו, דוד לי, זה נהנה וזה לא חסר. הוא מדובר באדם שאחרת הוא היה צריך להוציא כסף שכירות במקום אחר, וכאן הוא אותו שוהה, הוא דר בחצר חברו שלא מדעתו, לא, זה לא איזו הסדר מראש עם בעל הבית, הוא אינו צריך לעלות לו שכר, כפי שרשי אומר על פי הגמרא שם, שמדובר בחצר שבלב הכי לא עומד להשכרה. אז זה נאמר שאינו צריך לעלות לו שכר, אבל הלוויו ודר בחצרו, נוסיף הנקודה הזאת שאותו דר הוא גם מלווה, הוא מלווה לבעל החצר, הוא נתן לו הלוואה, ואחרי שהוא נתן לו הלוואה הוא נוחת באותו חצר, צריך לעלות לו שכר. במקרה כזה הוא חייב לשלם, אחרת מה יוצא? אחרת הוא מקבל, בהמשך הוא יקבל חזרה את ההלוואה, את החוב, וגם נהנה מהלווה, אותה שיעה בחצר. וזה אסור. שואלת הגמרא, מהי כמשמע לן? מה הרב יוסף מלמד אותנו? הרי תנינה, זה משנתנו. המלווה את חברו לא ידור בחצרו חינם, ולא יזכור ממנו בפחות מפני שהוא ריבית. אז מה לא הייתי יודע לולי דברי רבי יוסי בר מנומי רב נחמן? זה כבר שנוי במשנה. הגמרונה, אם היא מתניתין, הווי אמינא, הני מילי, אם היה לי רק המשנה, הייתי חושב שמה שנאמר לא ידעו בחצר חינם, הני מילי בחצר דקיימה לאגר וגברה דעביד למגר. זה מדובר בחצר שאחרת הבעל החצר, דהיינו הלווה, היה מזכיר, היה יכול להרוויח, והשוהה, דהיינו המלווה פה, הוא היה זקוק לזה, כי אין לו מקום אחר, הוא היה זקוק לשיעה, אחרת היה צריך לזכור מקום אחר. אבל חצר דלא קיימה לאגר וגברה דלא עביד למגר, נגיד אותו מלווה יש לו עוד מקומות בעיר שהיה יכול לגור שם בחינם, הוא לא צריך לזכור דווקא המקום הזה. אימא לא, הייתי חושב שבמצב כזה זה יהיה מותר. כמשמע לן, זה מה שרב יוסף בר מנומי אמר רב מלמד, שגם במקרה כזה אסור. אומר רש"י, כמשמע לן דמחסי כריבית, זה נראה לא טוב, זה נראה כריבית, יש לו מאוד מכאן שאסור להלוות על בית ולדור בו אפילו בנחייתא, אפילו שאתה מוריד עם הזמן השווי של השכירות מהחוב, דתנן לא יזכור ממנו בפחות. ולא דמי למשכון של כרם, זה לא דומה למקרה של כרם שהמלווה מקבל משכון מהלווה של כרם והוא אוכל את הפירות, ושם אמרנו שזה מותר, ונגיד אם הוא מוריד את שווי הפירות דהתם זימנין דלא שקיר בי מידי, לפעמים לא צומח כלום ובכל זאת המלווה מוריד סכום קבוע עבור כל תקופה עד תשלום החוב, ואפילו הכי מנקי לב, גם אם הוא לא מרוויח הפירות כי השדה פשוט לא מוציא את הפירות, הוא בכל זאת מוריד מהחוב המקורי ואבל קונה את הפירות בנחייתא, בנחייתא זו על הספק, ובכך נחשב שהוא קונה את הפירות בנחיית הזה שהוא מוריד מהחוב המקורי סכום קבוע, הכל על הספק. אבל כאן זה שנוחת בחצר של החבר של הלווה נהנה תמיד, אין כאן איזה צד של הפסד, כל זמן שהוא שואל שם הוא נהנה, ואין כאן ספק, נמצא סוחרה בפחות. נחזור לגמרא. איקא דאמרי, אמר רב יוסף בן יומי, אמר רב נחמן, אף על פי שאמרו הדר בחצר חברו שלא מדעתו אינו צריך לא שכר, זה דומה כמו ללשנה הראשונה, זה מה שנאמר בגמרא בבבא קמא, שם לא מדובר באיזו שהוא מלווה, סתם אדם דר בחצר חברו שלא מדעתו, וכפי שאמרנו מקודם, זו אינו חצר שעומד בכל זאת להשכרה, אז אותו שוהה לא צריך לשלם עבור השהייה שלו שם. אבל מה? הלוויני ודור בחצרי, תשימו לב ההבדל פה. פה הלווה עצמו יוזם. הוא אומר, תשית לי הלוואה, תלווה לי כסף, ותדור, אתה המלווה, תדור בחצרי, צריך לעלות לו שכר. שאותו מלווה מוזהר שלא לשעות בחצרו של הלווה בחינם, אלא שהוא ישלם עבור זה. מאן דאמר הלווהו, מי שאסר למלווה, במקרה שלא סיכמו מראש שתמועת ההלוואה הוא ידור בחצר, הוא נתן הלוואה, הלווהו, ואחר כך הוא דר בחצר של הלווה, ואמרנו שזה אסור, למרות שלא היה קציצה, היינו קביעה מראש, אם זה אסור, כל שכן הלוויני, זה ודאי אסור, כאן מראש ההלוואה היא תמורת השיעה, כאילו בנוסף להחסרת החוב, גם תשעה בחצרי, אז זה ודאי אסור, זה קביעת השהייה מראש, זה ריבית, איך אומרים, ריבית מובהקת. אז אם אתה אומר שהמקרה שלא קבעו מראש אסור למלווה לדור בחצרו של הלווה, ודאי במקרה של הלוויני שקבעו מראש. אבל מה? ומה דאמר הלוויני? שזה היה קציצה מראש, אבל הלווהו לא. אבל המקרה ההוא של הלווהו, קודם היה הלוואה בלי איזושהי דיבורים על שיעת המלווה בחצרו של הלווה, זה לא אסור. מהי טעמה? כיוון דמעיקרא לאו דאידא דהכי אוספי, מאחר שמההתחלה ההלוואה לא הייתה על דעת שיעת המלווה בחצר של הלווה, אני קורא עוד פעם, כיוון דמעיקרא לאו דאידא דהכי אוספי, ההלוואה לא הייתה על דעת השיעה של המלווה ברשות הלווה, לת לן בה. לכן זה לא אסור. וכאן יש סימון ארוך, כתבנו בין הגמרא והתוספות באיגור רב יוסף ומנהגו. תשימו לב שזה זה נקודה ארוכה שממשיך עד סמך ה עמוד א', בערך עד שורה שביעית מראש. וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, מנהגו של רב יוסף לתפוס העבדים של אלו שהיו חייבים לו חובות והיה עושה בהם עבודה, והיה משתמש בעבדים של הלווים שהיו חייבים לו כסף. עוד מעט נראה משולשים בשני כיוונים, ותחת הכותרת מבנה כתבנו אלו מעקב עם השפיץ למעלה, קושיות של רבה על הנהגה של רב יוסף, ההפך, השפיץ למטה, תשובותיו של רב יוסף בר חמה. הגמרא, רב יוסף בר חמה תקיף, זה היה תופס, תקיף עבדי דאינשי דמסיק בהו זוזי ועביד בהו עבידתה, תוקף, תופס את העבדים של אנשים שהיו חייבים לו כסף ומעביד אותם, עושה בהם עבודה. אמר לי רבה ברי רבה בנו של רב יוסף, מי תם עביד מוהכי? אמה, אתה עושה כך. אמה, לי ענה כרב נחמן, סביר לי, גם רב נחמן, עבדה, נהום קריסי לא שווי. עבד, להחזיק עבד, עבד לא שווה הלחם שהאדון מאכיל לו. אז לכן אין כאן איזושהי רווח. אני, אם אני מפסיק את העבד, אני בעצם מפסיד. אומר רשי, נהום קריסי לחם אכלו, הוא כאילו לא שווה הלחם שהוא אוכל, והריני זנו ביום מלאכתו, ואני מוציא כסף כדי להזין את העבד. אמרלי, אז הבן רבה עונה, אמר דרמה רב נחמן, מתי אמר רב נחמן שעבדה נהום קריסי לא שווה? כגון, זה שם כאן, דרי. זה שם של עבדו של רב נחמן, כגון דרי, עבדי, העבד של רב נחמן, דמרקד בי קובי. העבד הזה, מה הוא היה עושה? היה רוקד בבתי משתאות, בברים. אומר רשי, ליצן היה, הוא מרקד בחנויות לשתות יין, מקומות שמוכרים יין לשתייה. זה, אז כזה הוא לא שווה, הוא לא שווה המזון שהוא אחר. ממשיך הגמר ואומר, עבדי אחריני, מי אמר, אבל עבדים אחרים, מי אמר שהם לא שווים? ואתה בינתיים, אתה תופס עבדים לעבוד כל מיני עבודות, עבודות שאתה זקוק להם, אז אתה מרוויח. אמלא, אז הרב יוסף עונה, ענה כי הד רב דניאל ברב קטין אמריו סביר על ידי אמר, מה אמר רב דניאל? התוקף עבדו שחבר ועשה בו מלאכה פטור. הוא פטור מלפצות את בעל האדון העבד, בעל העבד. אנחנו ממשיכים לדף סמכי. דניחלי, זה לא ניסטרי עבדי. אותו אדון העבד, הוא שמח בכך שהעבד שלו לא יושב בתל. שלא יתרגל להיות בתל ועצלן. אמר לי, הבן שואל בכל זאת, הני נירי, איך אתה לא מסיק בי זוזי? הדין של רב דניאל זה נכון, כל טוב ויפה בזמן שזה שתופס הוא לא המלווה, הוא לא אחד שמצפה לגבות כסף מאדון העבד. מור, אבל אתה כיוון דמאסיק בוזוזי, מאחר שאתה גובה מאותם אנשים, אותם אדוני, בעלי העבד, שאתה תופס, אתה גובה מאותם בעלי עבד זוזי, מחסי קריבית. כי בנוסף לחוב שהם בעלי העבד ישלמו לך, בינתם אתה גם נהנה מעבדים שלהם. דירם הרב יוסי בר מניומי אמר רב נחמן, אף הפי שמו הדר בחצר חבר שלו מדעתו אינו צריך לעלות לו שכר, הלווה ודר בחצרו צריך לעלות לו שכר. וכפי שאמרנו, זה בגלל שלפחות זה מחסי קריבית. אז גם מה שאתה עושה עם עבדים של אנשים שחייבים לך כסף, נראה זה מחסי קריבית. אמר לי, אז הרב יוסף עונה, הדרי בי, אני חוזר בי. וכעת אנחנו רואים צורה חדשה, צורת פפיון, וגם הבית מובלט בצורת בית, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מימרות, שבהם חוקים אביי ורבא בעניין החזרת ריבית שנגבה מעל הסכום שסיכמו עליו. ואנחנו מתמקדים בסכום הריבית. אז אנחנו נדבר על מקרים שהמלווה גובה את הריבית והלווה משלם מעל הסכום שמגיע בריבית. פעל ניתן, אנחנו לא מדברים על איזו הנהגות מותרות, אבל אנחנו רוצים להתמקד בסכום שהוא מעל סכום הריבית. על דאגה, מבחינת הריבית עצמו, אנחנו הולכים בכיוון רב לזר, שאנחנו למדנו לפני כמה דפים, שריבית קצוצה יוצא בדיינים. זה לכל הדעות מחזירים. כאן הגמרא דנה סביב תשלום מצד הלווה מעל סכום הריבית עצמו. עכשיו הגמרא. אמר אביי, היימן למסיק זוזי דריביטה בחברי. אחד בא לגבות ריבית מחברו. אני מדגיש עוד כאן כי אדם יכול לטעות ולחשוב שזה מותר לגבות ריבית. ודאי שלא. אבל זה מה שקרה. אדם בא לגבות ריבית מחברו, וכאז לי חייתי ארבע גריבי בזוזה בשוקה, וחיתים באותו זמן, גריבי זה שם מידה, אז ארבע גריבי, ארבע גריבי של חיתה עולה זוז בשוק. והסיפור פה אנחנו הוספנו בשוליים לדוגמה, המלווה היה אמור לגבות זוז בריבית, ובמקום כסף הלווה שילם לו בחיתים, ובאותו זמן זוז אחד היה שווה ארבע שעה בשוק, גריבי, שעה, ארבע שעה בשוק, ואותו לווה שילם למלווה חמישה שעים חיתים. כשאנו באים לתבוע מהמלווה הריבית שגבה, לבאי גובים רק ארבע שעים, שהם בשווי הריבית, הזוז, לפי מחיר השוק. לרבה גובים כל חמשת השעים שגבה. עכשיו נחזור לגמרא. ויהיב לי איהו הלווה, במקום לשלם למלווה הריבית בארבע גריבי, הוא הלווה שילם לו חמישה. אני קורא עוד פעם, ויהיב לי איהו חמישה, כלומר נתן לו מעבר לסכום של הריבית. כי מפקין על מיני, כשאנחנו מוצאים מהמלווה שגבה את הריבית, ארבע מפקין על מיני, אנחנו גובים ממנו ארבע שעים שהוא קיבל. אידך, השעה החמישית עוזולי הוא דקמוזיל גבי. זה מין הוזלה שנתן הלווה למלווה, אבל מסתכלים על זה בנפרד, זה העיקר, זה הנקודה. רב אמר חמישה מפקינן מיני, למה? דמעיקרא בתורת ריבית עתי לידי. גם השעה החמישית הגיעה למלווה במסגרת גביעת הריבית. נכון, זה לא היה חלק מהסכום המדויק שהיה אמור לקבל, אבל כל העסק הזה היה במסגרת גביעת ריבית, ולכן הוא צריך להחזיר את הכל. ויאמר אביי, היימן דמסיק ארבע זוזי דריבית בחברי, זה אותו התחלה כמו המקרה הקודם, ויאיב לי גלימה בגביו. כאן אנחנו נעזר בלשון הרמב״ם בהלכות מלווה ולווה, פרק ח' הלכה ט' ו'. אנחנו הוספנו זה בשוליים. מי שהיה נושה בחברו ארבע דינרים של ריבית ונתן לו בהן חפץ ששווה חמישה, זה דומה למקרה הקודם, בכך שהלווה משלם מעבר לסכום של הריבית עצמו, וכאן הוא שילם למלווה פריט בגד בשווי חמישה, דהיינו תוספת של זוז אחד מהריבית עצמו. כי מפקין על מיני, כשבאים לגבות מהמלווה לפי אביי, ארבע מפקין על מיני, הוא ישלם ארבע זוז, זה שווי זה הסכום של הריבית. גלימה לא מפקין על מיני, אבל הגלימה לא מוצאים אותו ממנו, דהיינו לא מוצאים מהמלווה חמישה זוזי, מוצאים ממנו ארבע זוז, הוא ישלם את זה במזומן, והגלימה יישאר אצל המלווה. רב אמר גלימה מפקינן מיני, לא, הוא מחסיר את הגלימה ושווי החמישה זוזי. מה היא טעמה? למה גובים לו את הכל? כי היכי דלא לימוד, כדי שאנשים לא יגידו על המלווה הזה גלימה דמכסי וקאי גלימה דריביתה הוא. הנה הוא מתלבש בגלימה של ריבית. אמר רבה, היימן דמסיק טרייסר זוזי דריביתה בחברי. אחד שהיה מצפה לגבות 12 זוזים של ריבית, זה כמובן מעבר להחזרת החוב, הוא גם מצפה לגבות 12 זוז של ריבית. ואגר להלווה הזכיר למלווה, ואגר לחצר דמיתקרה בעשרה, הוא הזכיר למלווה חצר שבדרך כלל היו משלמים 10 זוז שכירות, ואוגרי ניהלי בתריסה, והלווה והסכמת המלווה הזכיר לו בשווי של 12 זוזים. הם סיכמו שהוא המלווה יקבל את התשלום הריבית בשכירות החצר של הלווה, וכמה היה הריבית שהיה אמור לקבל, 12 זוז, בסדר, אתה סוחר את החסר במקום שאני אשלם לך 12 זוז מזומנים. בכל מקרה המלווה כאן מעבר לחוב שיוחזר לו גם שהה בסחירות בחצר של הלווה, הוא לא הוציא מכיסו שום דבר, הוא נהנה מהשהייה באותו חצר שבדרך כלל היו מזכירים אותו. כי מפקין המיני, שוב פעם אנחנו מדברים על ריבית קצוצה, כי הם סיכמו מראש שהמלווה יקבל מעבר לחוב גם 12 זוז של ריבית, אז מוצאים ממנו, כמה מוצאים ממנו? כי מפקין המיני, 13 מפקינן מיני, 12 זוז. אותו מלווה יצטרך להחזיר ללווה 12 זוז. אמר לרבך, מדפתי לרבין, אבל אימא לי, למה 12 זוז? למה שהמלווה לא יכול לטעון, כי אגרה אחי, זה שאתה הזכרת לי, אני המלווה, זה שהזכרת לי ביוקר, דהביקה משטר שלי, זה היה תמורת הרווח שהייתה באה אליי, דיינו הריבית. אז הסכמתי שאקבל את הריבית תמורת שכירות ביוקר. השתה דלא משטר שלי, אבל עכשיו שבאים לגבות ממני, אני לא מרוויח כלום, באים לגבות ממני כדי אגרי כולנו הוא דאגלנה. שיגבו ממני 10 זוז, לא 12 זוז, שיגבו ממני הסכום כמו שכולם היו סוחרים ממנו מהלווה. למה 12? משום דאמר לי, הלווה יכול לטעון סברית וקבלית, אתה הסכמת ל-12, מאחר שהסכמת ל-12 זה מה שתשלם כעת. עד כאן שיעורנו להיום.